אנחנו נפתח עם אלוף המילואים יפתח רון טל, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב, חודש טוב.
חודש טוב. על רקע הלחימה הקשה הזו וחודש הרמדאן, מצד אחד חשבנו שאולי לחמאס יהיה אינטרס להגיע לאיזושהי רגיעה לטובתו, אבל מסתבר ששום דבר באמת לא גורם לחמאס להגיע רציני לשולחן מסע ומתן. מתי יגיע העת שבישראל יגידו עד כאן לשיחות?
קודם כל ככה, אין שום משמעות
לרמדאן
מבחינת הלחימה זה נכון מהצד הישראלי וזה נכון גם מהצד החמאסי. להפך, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של מלחמות האסלאם, אז הרמדאן הוא חודש שיש כאלה שמעודדים את המלחמות שיהיו בו. רואים בזה אירוע שהוא אירוע מלחמתי בנושאים הדתיים, אז אני שם את זה בצד, אין איזה שום משמעות. אין עסקה עם החמאס לגבי החטופים, אותי זה בכלל לא מפתיע, כמו שאתה מבין. ואני חושב שהדרך הנכונה היא המשך המאמץ המבצעי, המשך המאמץ ההתקפי, מתוך כוונה להשלים אופרטיבית את השמדת היכולת הצבאית של החמאס. יש לחמאס שני מוקדים שעדיין לא הוכנעו לגמרי, מחנות המרכז ורפיח. מבחינת סדר החשיבות, סדר החשיבות הוא הפוך. לרפיח חשיבות אסטרטגית, השמדת היכולות הצבאיות ברפיח, לפי דעתי, תבשר על עמידה במטרת השמדת היכולת הצבאית של החמאס. ומחנות המרכז, אם היו שואלים אותי מבחינת סדר העדיפות, אתה זוכר מה היה עם הארמיה השלישית במלחמת יום הכיפורים?
כן, זה היה, זה הכריע הייתה.
מהצהל כיתר אותה, לא, אף אחד לא נכנס, אף אחד לא יוצא, אין אוכל, אין מים.
התייבשו והרימו ידיים והשאירו נעליים. אבל כאן אנחנו מדברים על...
זה מה שיקרה עם מחנות המרכז.
אבל אנחנו מדברים על אזור עם... אני שואל רק.
אם היו שואלים אותי, המאמץ העיקרי לכיוון רפיח, ויפה שעה אחת קודם, אני לא מצליח להבין את ה... את הדשדוש בהחלטה לגבי רפיח. האמת שאני לא מבין.
אוקיי, יש גם קבינט הערב שמתכנס ממש בדקות אלו, מתחיל דיון, ייתכן סביב סוגיית רפיח, אבל אני שואל אם אפשר להשוות בין מה שקרה בסיני לבין מה שקורה ברצועת עזה, שגם אם אתה סוגר ועושה איזשהו מצור על אזור אחד, מתחתיך יש עשרות מנהרות שעדיין ממשיכים לגרום לפעילי החמאס, לאפשר להם לתנוע מצפון לדרום, ממזרח למערב, כך שאין כמעט משמעות למושג של כתר ברצועת עזה.
תראה, לא מדובר בסיני, מדובר ברצועת עזה, 360 קילומטר מרובעים. יש כמות סופית ומוגבלת למנהרות ולעיר עזה התחתית. ואנחנו בכיוון של השמדת מרבית היכולת הזאת. זה ייקח עוד זמן, אבל אנחנו נגיע למצב שאנחנו נשמיד את הכל. זה לא חלק כרגע נקרא לזה, מהתמרון הקרקעי שתכליתו השמדה של שני האזורים שעליהם דיברתי. נושא המנהרות יבוא בהמשך. אגב, יש מנהרות גם בחאן יונס. יש עדיין מנהרות גם בצפון הארץ. זה ייקח זמן.
לא, זה ברור, זה ברור שזה ייקח...
ועוד אנחנו מדברים, גם מה שקורה בחאן יונס, גם בצפון הרצועה. אנחנו כל יום מגלים על פי מודיעין, המודיעין הוא הכי יותר לעלות מרדה. זה מודיעין מבצעי שמגיע ממחבלים שלא אכלו ולא שתו וכל מה שהם רוצים, זה להבטיח שהם יישארו בחיים. והם מפתקים את עצמם לדעת. ועל פי המודיעין הזה אנחנו מבצעים פשיטות. צריך להבחין בין פשיטות נקודתיות לבין תמרון יבשתי בעצימות גבוהה לכיוון רפיח.
מילה אחת על מה שקורה גם בצפון, כי העצימות שם הולכת וגדלה מיום ליום. זה לא כבר איזשהו טפטוף, זה ממש החיזבאללה מגביר, לאט לאט מרגיל אותנו למתקפות במשך היום, כל פעם עם שיגורים רבים, יש נפגעים, יש גם פגיעות במקומות אסטרטגיים. לא מן הנמנע שתפרוץ שם מלחמה, יפה שעה אחת קודם או יפה שעה אחת שזה נוח?
טוב, תראה, קודם כל, זאת זירת מלחמה.
כן.
זה לא, לא שאלה האם תיפתח מלחמה. השאלה היא האם נעבור ממגננה למתקפה. מה שקורה בצפון בלתי נסבל מבחינת מדינת ישראל, חללים. נעים בהתשה, ואנחנו למעשה מקובעים במהלכים מגננתיים. נכון שאנחנו תוקפים, אבל אנחנו תוקפים במסגרת המגננה, ואנחנו למעשה מקבעים מצב בעיניי בלתי מתקבל על הדעת מבחינה אסטרטגית, שבו נוצר שטח חיץ, שטח מפורז בתוך מדינת ישראל, שהוא מחליף
רצועת ביטחון פנימית.
רצועת ביטחון פנימית. תגיד לי, זה יכול לעלות על הדעת? אני אומר, כל פעם שאני חושב על זה, אני בשוק. ויש מעל 80 איש עקורים מארצם. מי שחושב שניתן יהיה להחזיר את התושבים האלה לבתיהם על בסיס איזשהו שבלה, מבוסס על 1701, שאני קורא להזכיר לגופה מתה שכבר התקררה מזה כמעט 20 שנה. דעתי טועה ומתאה, מכיוון שזה לא יגרע, כי הוא זה מהיכולות של החזבאללה.
וזה מוביל אותי דווקא לשאלה האחרונה, שרציתי לדבר דווקא איתך, כמי שהיה מפקד זרוע היבשה, וראש מטה זרוע היבשה, ומכיר היטב את החיר, מה שנקרא, חיל הרגלים של צה"ל, הסדק הגדול שהלך והצטמצם ב-20-30 שנה האחרונות, והפכנו לצבא קטן וחכם, ועכשיו כולם אומרים, זה לא הוכיח את עצמו, אנחנו צריכים לשנות אסטרטגיה, לחזור חזרה אחורה לשנות ה-80 וה-90, לצבא גדול ורחב, עם הרבה מאוד חיל רגלי בכל מיני מקומות בארץ, זה אולי נותן גם את התשובה לפתיחת מערכה מקבילה, גם בצפון וגם בדרום. מה דעתך על זה?
זה שיחה...
טוב, זה שווה בטוח, שבוע סמינר.
אני אתן לך שתיים שלוש כותרות. קודם כל, הכותרת הכי חשובה. צה"ל במצבו הנוכחי, עם הסדק הנוכחי שלו, עם יכולות החימוש וכמות החימושים שיש לו היום, יודע להילחם התקפית בשתי חזיתות. מי שאומר שצריך להמתין, שאין ברירה, אלא צריך להמתין בזירה הצפונית למתקפה, עד שנשלים את ה... את ה, את המערכה בעזה, ואומר שאין אפשרות אחרת, טועה ומטעה. יש לצהל את היכולת בכל הדפאות, בכל התרחישים, צהל יודע לפעול בשתי החביתות האלה. שימה זה שלושה קווים למטה. Having said that, אכן, במהלך 20 השנה האחרונות, שדה מאיזה תקופה, עוד מהתקופה של דן חלוץ כרמטכ"ל, שבו ניסו לבנות איזשהו, נקרא לזה, תפיסת לחימה אחרת, חדשה, בצהל, שאומרת שניתן להכריע מהאוויר. נו, אז התפיסה הזאת היא קרסה, והתפיסה הזאת הביאה לכך שנבנו, נבנו, זאת אומרת, המילה ניוון, במשך 20 שנה את היכולת היבשתית, והקטינו אותה. זה לא רק חיל רגלי, זה בעיקר הטנקים. אתה יודע כמה חטיבות טנקים סגרנו ב-20 השנה האחרונות? אני לא רוצה להגיד, לא רוצה לתת חומר לאויבים שלנו. אבל בוא נגיד ככה, יותר מ-50% מהסדק. ואת זה נצטרך לבדוק מחדש. למה? כי מכריעים מלחמות ביבשה. Boots on ground. את זה למדנו כבר מהתקופות הקודמות. וגם את המלחמה הזו אנחנו נכריע ביבשה. יהיה סיוע של כל הזרועות האחרות. חיל אוויר, חיל הים, מודיעין, מה שאתה לא רוצה. את המלחמה מנצחים ביבשה.
אוקיי, הדברים בהחלט ברורים. אנחנו ממתינים כמובן לראות באשר להכרעות בנושא רפיח. יש גם מתיחות עם האמריקאים שהולכת וגדלה היום, והרבה מאוד משמעויות.
כל יום שעובר, אבי, תקשיב, אני אגיד לך עוד משפט אחד. כל יום שעובר לא מקרב אותנו לרפיח, אלא מרחיק אותנו מרפיח. מכיוון שזה מאפשר לגורמים שיש להם אינטרסים שהם לא בהכרח האינטרסים המזוקקים של הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, לבוא לידי ביטוי. גם האמריקאים לא אוהבים את מה שאנחנו עושים ברפיח. So what? זה הביטחון שלנו.
לגמרי. אלוף במילואים, יפתח רון טל, תודה רבה על השיחה כאן. בשורות טובות. חודש טוב, להתראות.
כל טוב, חודש טוב.